אנחנו נלמד את החלק השני של מזמור קב. סיימנו את פסוק י"ד, אנחנו נמשיך את פסוק ט"ו. ראינו פה במזמור את התפילה ואת התחנונים של יהודי שנמצא בגלות, ומתאר את הקושי ואת המצב של הגלות שבו הוא נמצא. וסיימנו בפסוק שהוא פונה לקדוש ברוך הוא ומבקש שהקדוש ברוך הוא יושיע כבר את עם ישראל, כי בא מועד, כי כבר הגיע הזמן לגאולה. נמשיך פסוק ט"ו. כי רצו עבדיך את אבניה, ואת עפרה יכוננו. עבדיך זה כינוי לעם ישראל. עם ישראל, הם רצו, דהיינו, הם אוהבים אפילו את האבנים ואת האפר של ירושלים. יש מדרש שמספר שמתי שחניהו יצא עם עם ישראל מירושלים לכיוון הגלות, לקחו איתם אבני ירושלים ואפר, כדי שיבנו איתם בבבל בית כנסת. זאת אומרת, כל כך הם יקרו את האפר והאבנים של ירושלים, ובפשטות הכוונה היא, פשוט אוהבים את המקום, רוצים כבר לחזור לירושלים, אפילו לנשק את האפר ואת האבנים של ירושלים. אז בעצם זו בקשה שאתה כבר תהיה הגאולה. ואז בא פסוק ט"ז, ויראו גויים את שם אדוני, וכל מלכי הארץ את כבודיך. דהיינו, מתי שהקדוש ברוך הוא יושיע את עם ישראל, אז כל הגויים יראו שהקדוש ברוך הוא עזר להם, יראו את שם השם, יראו את גדלות הבורא, וכל המלכים של אומות העולם יראו את כבודו של הקדוש ברוך הוא בכך. מה הם יראו? פסוק י"ז, כי בנה אדוני ציון, נראה בכבודו. הם יראו שהקדוש ברוך הוא בנה את ירושלים, התגלה בירושלים, ואז מה הם יגידו? מה תהיה התגובה שלהם? אומר פסוק י"ח, פנה אל תפילת הערר ולא וזה את תפילתם. פשט הפשוט שהקדוש ברוך הוא פנה לתפילה של עם ישראל. ערר זה כינוי לעם ישראל. מה פירוש המילה ערר? ולמה עם ישראל נקראים פה ערר? יש על זה כמה וכמה פירושים שונים במפרשים. יש המסברים שערר זה מלשון מעוררים. אלה שעוררו את בתפילה שלהם וביקשו את הגאולה, זה נקרא ערר. יש המפרשים שהערר זה הכוונה היא הצועקים, ועם פסוק שכתוב שם זעקת שבר יוהרו, הצועקים נקראים ערר. יש המפרשים שהערר זה מלשון הערוסים, כמו שנאמר ערו ערו עד, עד היסדבה, מלשון הערוסים. יש כאלה שאומרים שהערר זה הבדידים, המבודדים. דהיינו, כמו שבמדבר יש עץ שגר, גדל במדבר, עץ ערר, זה נקרא עץ שנמצא במדבר, אז עם ישראל שנמצאים בדד, בגלות, הם נקראים ערר. לפי כל הפירושים, אופנים שונים, הצו המשותף הוא שזה כינוי לעם ישראל, ולא כמו שהאומות חשבו לפני זה, שהקדוש ברוך הוא לא מסתכל על התפילות שלנו. אז אומרים, ולא בזה את תפילתם, הוא לא ביזה את התפילה שלהם, הוא קיבל את התפילה שלהם, והביא להם גאולה. פסוק י"ט, כל אלו שיראו את הישועה הגדולה, שהקדוש ברוך הוא יעשה ויביא את עם ישראל לגאולה, אז אומר פסוק יותר, תיכתב זאת לדור אחרון, ועם נברא יעלה ליה. דיינו מי שיראה את הישוע יגיד, צריך לכתוב את זה, את הניסים, כדי שיוכלו לספר את זה כל הדורות, הדור האחרון, ורואים שהעם הזה, שמעלל את הקדוש ברוך הוא על זה שהוא ניגל, הגאולה, קוראים לו עם נברא. מה פרוש עם נברא? מכיוון שהם יצאו מעבדות לחירות, מכיוון שהם יצאו מאפלה לאורה, אז הם כאילו נבראו עכשיו כמו בריאה חדשה. אז העם הזה שנברא עכשיו, דהיינו שהוא יצא לגאולה מחושך, הוא מעלל את הקדוש ברוך הוא על הניסים הגדולים. פסוק ח', כי השקיף ממרום קודשו, אדוני משמיים אל ארץ הביט. הקדוש ברוך הוא השקיף ממרום, ונאמר, כמו שנאמר על מצרים, שם ישראל היה במצרים, הפסוק אומר, ראו ראיתי את עוני עמי. הקדוש ברוך הוא אומר, ראיתי את הקושי של עם ישראל ובאתי, שלחתי את משה רבינו לגאול אותם. אז גם כאן, הקדוש ברוך הוא השקיף ממרום קודשו, לראות את הקושי של עם ישראל בגלות, הביט משמיים אל המצב של העניות של הגולים, והביא להם גאולה. פסוק כ"א, מה הייתה השקפה והבטה כדי לגרום למה? לשמוע ענקת הסיר, לפתח בני תמותה. מה הפירוש? לשמוע ענקת הסיר כפשוטו, ענקה זה צעקה. לשמוע את הצעקה של האסירים זה כינוי לעם ישראל שנמצאים בגלות כאסירים. לפתח בני תמותה. לפתח זה מלשון לפתוח. לפתוח את הקשרים. יש כאלה היהודים שהם כמו אסירים שמובילים אותם למוות. אז הקדוש ברוך הוא עכשיו מאזין לתפילה שלהם, ובמקום שהם יהיו בני תמותה, במקום שהם חלילה יהיו מתים, אז הוא מפתח, דיינו פותח את הקשרים שלהם, משחרר אותם מעבדות לחירות. או שבני תמותה זה כינוי לחולים שנוטים למוות, או עם ישראל מרוב צער, אז הם נוטים למוות. או יש כאלה מפרשים, שהיהודים האלה שהקדוש ברוך הוא מביא אותם בקיבוץ הגלויות, הם הבנים של אלו שמתו בגלות. הניגלים הם בני תמותה. אבותיהם לא זכו לזה ומתו, אבל הם בני תמותה ואותם הקדוש ברוך הוא הוציא מעבדות לחיות. פסוק כ"ב, לספר בציון שם אדוני ותהילתו בירושלים. דיינו שישבחו את הקדוש ברוך הוא ויספרו את התהילה של הקדוש ברוך הוא בציון, בירושלים, על הגאולה הגדולה. במה תהיה השבח? פסוק כ"ג, בעיקבץ עמים יחדיו, וממלכות לעבוד את אדוני. דיינו כל העמים יתקבצו יחד, לעבוד ביחד את הקדוש ברוך הוא. כל הממלכות של הגויים יתאחדו למטרה אחת, לעבוד את השם. כמו שנאמר, אז אהפוך אל עמים, שפה ברורה לעובדו שכם אחד. עד כאן הוא תיאר בפסוקים את הניסים הגדולים שהקדוש ברוך הוא עושה, ושכל העולם יודע לקדוש ברוך הוא. אבל המזמור הרי פתח, עד פסוק י"ב קראנו, את התיאור על קושי הגלות ובבית, מתוך זה באה בקשה שתהיה הגאולה. אז כאן הוא חוזר חזרה, פסוק כ"ד חוזר חזרה לפסוק י"ב, וממשיך לתאר את הקושי של הגלות, ובעצם לבקש כבר שתהיה סוף סוף הגאולה. אומר פסוק כ"ד, אינה בדרך כוחי, קיצר ימי. זאת אומרת, האויב אינה, דהיינו גמר וחילה, את הכוחות שלנו בדרך של הגלות, קיצר ימי, בזה הוא קיצר את הימים, קיצר את החיים, הסבל שהיה לנו מהגלות הזו. וזה בא פסוק חפי ואומר, אומר אלי אל תעלני בחצי ימי, בדור דורים שנותיך. מבקשים הקדוש ברוך הוא, אל תשמיד אותנו, אל תגמור אותנו בחצי ימינו. עכשיו מה זה חצי ימינו? אז בפשט כל אחד אומר לעצמו, בחצי ימיו, יש לו עוד זמן לחיות ורוצה לראות גאולה. אבל יש לזה מובן הרבה יותר רחב. חצי ימינו זה לא בקשה אישית שאדם מבקש על עצמו. יהודי אומר, אני מבקש לכל הדורות הבאים, ואני מסתכל על כל תקופת העולם, מבריאת העולם עד נצח, אם עכשיו לא בא גאולה, זה בחצי ימינו הורדת אותנו. דיינו, מתכוון אומר שמה זה הימים? מה הם שלימות הימים? זה החצי השני של הפסוק אומר. בדור דורים שנותיך. השנים שלך הם בדור דורים, הם נצח. אז כל עוד הגאולה לא באה עכשיו, זה כאילו בחצי ימינו, כאילו הורדת אותנו באמצע. הבקשה היא בעצם לא רק עבורנו, אלא על כל הדורות הבאים שתהיה כבר גאולה. ואז בא שני הפסוקים הבאים, עד הסוף, לתאר את הנקודה הזאת, שהקדוש ברוך הוא נצחי, והוא היה לפני, והוא לנצח, ולכן מבקשים שיביא כבר את הגאולה מעל הכל. אז הוא מתאר בפסוק חווה, ואומר, לפנים הארץ יסדת, ומעשה ידיך שמיים, דיינו, מי שיצר את השמיים, מי שיצר את הארץ זה אתה. זאת אומרת, אתה היית עוד לפני הארץ ולפני השמיים, אתה קדמת לכל הבריאה ואתה יצרת את הבריאה. זה נקרא אתה הוא מי ש... לפני שנברא העולם, כמו שאומרים. פסוק רב זיין בא להגיד את הצד השני, אתה גם אחרי הכל. אימה יובדו ואתה תעמוד. וכולם כבגד יבלו, כלבוש תחליפם ויחלופו. דיינו, הפשט הפשוט שאחרי כל הבריאה, כמו שהנביא ישעיהו אומר, הנני בורא שמיים חדשים וארץ חדשה. זאת אומרת, גם אחרי שהקדוש ברוך הוא יעשה שמיים אחרים, ארץ חדשה. כמו לבוש שמחליפים אותו למשהו אחר. אבל אתה תעמוד, אתה נצחי, אתה לפני וגם אחרי. יש כאן על הפסוק הזה גם ביור פנימי מעניין, מה הכוונה שהקדוש ברוך הוא יחליף את הלבוש של העולם. מה הכוונה? לא יהיה יותר עולם? יהיה עולם, הוא יחליף לו את הלבוש. אז במבואר בחסידות, כמשל, כמו שיש לאדם יש שני סוגי לבושים. יש לבוש חיצוני, שזה בגד. הבגד הוא בעצם מסתיר על האדם. יש לבוש יותר פנימי, זה כמו האור והבשר, לבוש לנפש. אבל זה לבוש ממש בטל הנפש, זה לא לבוש חיצוני. זה מסמל שתי דרגות בהתבטלות לקדוש ברוך הוא. בשפה של החסידות זה נקרא ביטול היש או ביטול במציאות. ביטול היש זה אומר, אתה אמנם בטל הקדוש ברוך הוא, אבל אתה יש בפני עצמך. ביטול במציאות זה אומר, אני לא מרגיש את עצמי בכלל, יש רק אלוקות. כיום העולם נמצא במצב של ביטול היש. לעתיד לבוא אחרי הגאולה, יהיה גילוי אלוקות כזה בעולם, שהעולם יהיה בביטול במציאות. זה נקרא שהקדוש ברוך הוא יחליף לעולם את הלבוש. היום הוא לבוש חיצוני, דהיינו לבוש המסתיר, לבוש שהוא לא מתבטל. לעתיד לבוא, העולם יקבל לבוש אחר, יקבל רמה אחרת של התבטלות לקדוש ברוך הוא, וזה מרומז כמה פסוק, כלבוש תחליפם ויחלופו, ישתנה המצב בזמן הגאולה. על כל פנים, אחרי שני הפסוקים הקודמים, שהוא היה לפני הכל, פסוק חף זה היינו גם אחרי הכל, אז זה אומר פסוק חף חת, ואתה הוא, ושנותיך לא איתמו, דהיינו אתה בלתי מוגבל, אין לך שום עצירה ושום הפסקה, אתה קיים לנצח. ובמילא, אומרים, פסוק חף תת, הפסוק המסיים, בני עבדיך ישכונו וזרם לפניך יקרון. אתה נצחי, ואתה לפני ואתה גם אחרי, אז גם בני עבדיך, מי הם היו עבדיך? עבדיך זה האבות הקדושים, אברהם יצחק ויעקב. בני עבדיך זה כל עם ישראל, בני אברהם יצחק ויעקב. אז אומרים, בני עבדיך ישכונו, בני עבדיך הם ישובו לארצם, הם ישכונו ויהיו פה לנצח, כל הגויים יכירו בזה. וזרם לפניך עקרון, הזרע, ילדים, צאצאים של אברהם, יצחק ויעקב, הם יהיו באופן עקרון, זה מלשון בסיס. הבסיס שלהם יהיה לנצח, יהיה לעד, וזה בעצם בקשת הגאולה עם כל התיאור של קושי הגלות, וביחד עם זה גם הביטחון והאמונה והתקווה שתהיה כבר הגאולה האמיתית והשלמה.